הסוגיה שבחרתי מתוך הפרשה לעסוק בה, הספקנו לתת מקורות, סוגיה שנמצאת בתוך פרק למד ה', בכותרת הכללית אפשר לקרוא לה פרשת ערי מקלט, כותרת יותר מדויקת, קשורה לנושאים שאנחנו עסוקים בהם גם בחלק מהסוגיות בבבא קמא, זה סוגיית רוצח. מה שיש פה מרחב מאוד גדול, אז בפתיחת הדברים אני בכלל אפנה ככה למקורות שבהם ראוי לעיין כדי להבין את החלק מהיסודות שנדבר כאן. המקבילה של הפרק הזה הוא פרק י"ט בספר דברים, שפותח במילים, הוא אולי הפרק היותר מפורסם בסוגיה הזאת של ערי מקלט. כי יחרית השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם, וירשתם וישבת בעריהם ובתיהם, שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארציך אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, תכין לך הדרך ושלשתה לגבול ארציך אשר ינחילך השם אלוקיך, והיה לנוס שמה כל רוצח. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה בך, אשר הכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום, וכן הלאה וכן הלאה. היסוד לזה נזכר בספר שמות כבר, פרשת משפטים, אבל הצורה הרחבה, כמו שאמרנו, היא מופיעה בפרק למד ה' אצלנו, בתוך הפרשה, והמקבילה בספר דברים. כדרכם לכן של פרשיות כאלה, צריך לנתח טוב טוב את שתי הפרשיות ולהשוות אותם, כדי להבין מה בא ספר דברים לחדש על גבי ספר במדבר. שכן, כפי שאמרנו כבר בשיעורים קודמים, ספר דברים נקרא משנה תורה, אשר על כן הוא מין יחידת או חזרה או חידוש על בסיס ארבעת החומשים שקדמו לו. כאשר פרשייה כזאת חוזרת כנושא בספר דברים, אז צריך לברר מה נקודת החידוש או למה חזר ספר דברים על הפרשייה הזאת שוב ומה הוא רוצה לחדש בה. היום שוב לא נספיק להשוות את לגמרי את שתי הפרשיות האלה. קודם כל נסמן את ההקבלה ביניהם, ודבר שני נראה רק בחלק מהן את היסודות שספר דברים מוסיף, ואידך אתם תלמדו לבד. לא הייתה באמת המקורות האחרים, כמובן שכחתי, המסכת שעוסקת רבות בפרשה הזאת ובנגזרות שלה היא בגמרא, היא מסכת מכות, שבגללה השיעור הוקדם היום. הילדים שלי בישיבה הקטנה, הם פשוט מסיימים היום את הסתיים הזמן שלהם, והם מסיימים את מסכת מכות ועושים סיום, אז אני צריך לנסוע לשם, אז לכן הקדמנו את השיעור. וההלכות שהם בהם מופיעים כל הדינים של הפרשיות הללו, הוא קובץ הלכות מאוד מיוחד ברמב״ם שנקרא הלכות רוצח שמירת נפש. מי שנקלע בסוגיות עכשיו בבא קמא להלכות כופר, מה שסביבם או הסוגיות שנמצאות בסוף פרק שני, בסדר, אדם מועד לעולם, זורקים תינוקות, חרבות נופלים, כל הסוגיות האלה, אז הרמב״ם קיבץ את הכל בקובץ מיוחד שנקרא הלכות רוצח ושמירות נפש, ושמירת נפש. המיוחד שבו והוא למעשה חלק מה שאנחנו רוצים לחפש כאן היום, הוא לא רק ההלכות מתי הורגים, מתי לא הורגים, את מי הורגים, מתי גולים, כל הדברים אלה סוגיות שמסכת מכות עוסקת בהם, אלא גם מה תפיסת החיים ומה הגישה ההלכתית למושג הזה של רצח, שהוא למעשה תמצית מה שמתחבא מאחורי הפרק הזה שאנחנו רוצים לעיין בו, ודרך התפיסה הזאת של מושג הרצח בכלל, או הרוצח בכלל, ומושג הרצח בשגגה בפרט, והקבלה לספר דברים, אפשר להבין לעומק איך התורה מתייחסת למציאות הזאת של רצח, ואיך היא מתייחסת למציאות של רצח בשגגה בפרט, ושגגה בכלל. בסדר? הרמב״ם לכן קרא להלכות האלה הלכות רוצח ושמירת נפש. זאת אומרת, הוא הכליל פה עסק הרבה יותר רחב, את החובה לשמור את הנפש, את ההלכות השונות האחרות שעסוקות במה שהרצח הוא ההפך ממנו. כדרכו בנה מערכה שלמה, מומלץ מאוד השבת ככה כשאחרי ומתוך פרשת השבוע לקרוא את ההלכות האלה ולרדת לעומק הדברים. עד כאן הקדמה, ניכנס לפשט הכתובים כדרכנו. לא נצליח, כמו שאמרתי, לחתוך את כל הפרשה, אבל נציב ממנה כמה יסודות. הפרק, שוב, שחלוקת הפרקים היא לא מעניינת אותנו כי זה חלוקה נוצרית, אבל הפרק כסימן הוא מחולק לשתי יחידות, אפשר לומר. היחידה הראשונה היא נתינת ערי הלוויים. מה שחשוב לנו לראות בתוך העסק הזה, בהקשר של מה שאנחנו רוצים ללמוד, הוא שהציווי בפסוק ב' ולמדי ניתן בצורה הזאת, צו את בני ישראל, פתיחה שמוכרת לנו מנושאים אחרים, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. זה הציווי לתת 42 עיר, שיחד עם עוד 6 ערי המקלט יהיו בסך הכל 48 ערים. הערים הזה, האלה, ערי הלווים, ניתנות מנחלת אחוזתם של בני ישראל. וזה התורה מוסיפה בפסוק ו', ואת הערים אשר תיתנו ללווים, את 6 ערי המקלט אשר תיתנו, לנוס שמה הרוצח. זאת ההגדרה הראשונה שאנחנו פוגשים של התורה. ועליהם תיתנו 42 עיר. כמו שאמרנו, 42 פלוס 6, חלוקה היא לפי גודל הנחלות של ישראל, אבל בפרשייה שלא עוסקת עוד ברוצח, אנחנו מקבלים הגדרה מה זה עיר מקלט. עיר מקלט היא מקלט לנוס שמה הרוצח. זאת ההגדרה הראשונה. בפשטות, אם התורה הייתה נעצרת כאן, הייתי מבין, מי הולך לעיר מקלט? כל רוצח. הן רוצח בשגגה, הן רוצח במזיד. מתברר בהמשך שזה לא כך. אבל ההגדרה הראשונה של התורה בטרם הכניסה לפרשה, ההגדרה המקדימה, נקרא לזה ככה, היא נותנת מקום לטעות. הטעות הזאת היא לא הנפצה שלנו, זה שאלה של הספרי. הספרי על תחילת, על פסוק ת', על תחילת פרשת ערי מקלט, לב ערי מקלט, הוא שואל, למה כתוב רוצח מכה נפש בשגגה? מי הולך? בפסוק י' א' יש כבר הגדרה אחרת. והקריתם לכם ערים ערי מקלט יהנה לכם, ונס שמה, הנה הגדרה מי הכתובת, רוצח מכה נפש בשגגה. יש פה 3 הגדרות, רוצח, מכה נפש, בשגגה. 3 דברים. כתוב כבר מכה נפש, למה אתה כותב גם רוצח? בסדר? ובשגגה זה נותן, אז שני דברים נפרדים, שצריך לברר מים. בייחוד זה מתבלט לאור פסוק ב', ששם רואים שהשם רוצח הוא עומד בפני עצמו. אז זה רוצח. מכה, איזה רוצח, מכה נפש, איזה מכה נפש, דווקא בשגגה. נאמר ככה, אפילו שזה בשגגה, הוא נקרא מכה נפש. ומכה נפש בשגגה, כותרת העל שלו זה רוצח. מה שמאפשר לנו להגיד את הדבר האחרון שאמרנו, הוא הפסקה א' עד ח'. שהתורה כשהיא אמרה הכי בתמצית מה זה עיר מקלט, היא אמרה לשם נס מרוצח. זה עיר של רוצחים. אחי, תהיה פוליטיקלי קורקט. מה אתה... לא, עיר מקלט זה עיר של רוצחים. זה מתחדד לאור, שוב אני אומר, לאור פסוק י' א'. התורה לא הסתפקה לקרוא לבן אדם מכה נפש בשגגה, שזו הגדרה עדינה. היא אומרת, המכה נפש בשגגה הזה, יש לו גדר רוצח. נכון, הרוצחים מתחלקים לכמה סוגים. איזה סוג נס לעיר המקלט? הרוצח שהוא מכה נפש בשגגה. ושוב אמרתי, למה קוראים לו מכה נפש בשגגה? כי על אף שהוא שוגג, הוא מכה נפש. הוא מכה נפש נקרא. והמכה נפש בשגגה הזה הוא יחידה אחת מתוך כותרת נוראית שנקראת רוצח. שהשאלה מתבקשת, למה אתה קורא לו רוצח? רוצח זה מזיד. לא. אצל התורה רוצח זה, יש רוצח במזיד ויש רוצח בשגגה. אבל גם מי שעיקה בשגגה הוא רוצח. הלמדת שערי המקלט הם ערים של רוצחים. ערים של רוצחים. ככה זה נקרא, ככה כתוב בפסוק, זה מה שרצה לחדש, פסוק ו'. שכל הפרשייה, פרשיית הרי מקלט, היא תרד לפרטים ותגיד, יש מכה נפש, יש מכה שגגה, ושגגה זה לא מזיד, ויש איזה, ויש אומר מותר, ויש ככה, ותדדדד, כל זה פרוטים. קודם כל צריך לזכור דבר אחד. זה החידוש הראשון של פתיחת הפרשייה הזו. לפי התורה, גם מכה נפש בשגגה, הוא רוצח. הולכת להתחדש כאן תפיסה חדשה של אחריות. גם מי ששגגה זה לא תירוץ, זה לא מסיר מעליך, רחמון אל יצלן, את התואר רוצח. הוא אשר אמרתי, זה גם פותח בכלל את ההבנה ששגגה זה לא תירוץ. היום יש כזה... אמירה כזאת, לא התכוונתי. לא התכוונת, אז בסדר, סליחה שהשמנו אותך. לא שמתי לב, אוי, לא שמתי לב, הוא טרח, נופלים עליו איזה חמישה כיסאות, ויום בבוקר התפללתי איתנו בשכונה, הוא בא לקחת סידור, לקח סידור, נפל סידור הזה שנופל מתחת, טרח, פתאום הוא מקבל איזה סידור, מה זה? מה הוא אומר לו? טעות. מה הוא אומר לו? לא, מה פתאום? אוי, לא התכוונתי, סליחה. או תירוץ יותר טוב, לא שמתי לב. שלום, יש לך דרישת שלום. לא, לא ראיתי, אני לא רגיל שאתה נראות. לא שמתי לב, לא שמת לב, בסדר, סליחה. לא התכוונתי, לא התכוונת, בסדר. אצלנו היום לא שמתי לב, לא התכוונתי, זה הסבר למה אני לא אשם. לא רק זה, למה אני לא פושע. אנחנו בבבא קמא, אנחנו יודעים בדיוק שפשיעה זה לא, זה הגדרה, זה הגדרות מדויקות. למה לא פושע? היום זה בכלל, למה אני בסדר? תורה זה מה פתאום. גם אם אתה שוגג, אתה רוצח.
זה כל
רצח, אבל לא... רצח, אני נתתי לדוגמה, לא התכוונתי, לא שמתי לב, ליחס בין זה לבין קבלתי, קבלת אחריות על המעשה שלי, ואתה רוצה, בהשוואה לתפיסה, שהתורה אצלה מושג הרצח, אצלנו היו רוצח, בוא נעזור. זה תו גנאי כזה שאומר, בן אדם אכזרי שאומר, אתה נטלת נשמה, אתה רוצח. גם אם לא עשית את זה כביכול לא בכוונה, לא אמרתי ששוגג, זה הגדרה ששוגג, זה לא בכוונה. שוגג יש הגדרות תלמודיות, מאוד מדויקות, הלכתיות, משפטיות, מאוד מדויקות. קודם כל באתי להראות את החידוש הראשון שהוא נפתח, בכותרות של הפרשייה הזו. זה תפיסה אחרת לגמרי. בסדר, הנקודה מובנת? זה פשר הכפילות, שעכשיו נקרא את הפסוקים בצורה מסודרת, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן, ארץ כנען. והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שמה רוצח, מכה נפש, בשגגה. תכף נראה את הפסוק הבא. והקריתם, זה לא מלשון מקרה, זה מלשון הזמנה, רש"י על אתר. אתם צריכים להזמין בצורה מסודרת. אתם, כלל ישראל. זאת מצוות עשה ציבורית. המקור זה במדרש, בחלק מהמדרשים, ובראשונים, ומצוות עשה, המצוות עשה מיוחדת שמוטלת על הציבור. מצוות עשה ציבורית. ליצור ערי מקלט. שימו לב לאיך התורה כותבת, והקריתן לכם ערים, ערי מקלט, זה כפילות. חז"ל למדו מכאן דבר מאוד מעניין, למדו שערי המקלט נעשות במקומות לא גדולים מדי, אבל גם לא קטנים מדי. זה צריך להיות עיר, לא כפר, גם לא קרח. צריך להיות מקום לא קטן מדי, גם לא הומה מדי, לא עסקי מדי, לא כפרי מדי. הגדרת ביניים מאוד מסוימת. ויש להם גם הסבר גם למה, חז"ל אומרים. אם זה עיר גדולה מדי, כהל אדם יכול להסתנן בקלות ותלק. אני לא יודע מה הציור שלכם לערי מקלט. אני, הציור שיש לי מהילדות, זה כזאת עיר עם חומה, שכל הרוצחים שם הם בפנים, וככה, ויש שומר לשער, וככה לא יכול להיכנס מי שזה. זה לא ציור שחזל בהכרח. הם אומרים, ערי המקלט, תקלו במדרשי הלכה, הם אומרים, הרי המקלט, הם צריכים להיות ערים דייקה, זאת לכן הכפילות. ערים, ערי מקלט. ערים זה הגדרת הגודל. ערי מקלט זה הגדרת התפקיד. זה הגדרת התפקיד, זה שני מצבים שונים. ערים דווקא עיר, זאת אומרת שהיא תהיה בגודל ראוי כזה שהיא באמת תוכל למלא את התפקיד. מה התפקיד? עיר מקלט. מה זה התפקיד הזה? הוגדר למעלה לנוס שם הרוצח, מסבירה עכשיו התורה כאן, ונס שם, מי נס? רוצח, זאת כותרת העל. וכותרת העל הזאת היא תחילת חידושה של התורה שנרמזה למעלה. גם מכה נפש בשגגה, המשך ההגדרה, גם הוא נקרא רוצח. מה? זה הספרי כאן אומר את זה, כדי שהם יוכלו לחיות שם, שישרדו שם, שיהיה להם מקורות מחיה. זאת אומרת שצריך להיות גודל כזה שהוא יוכל לשאת תוספת אוכלוסייה כזאת ואוכלוסייה בעייתית כזאת, ותוכל אם יוכלו למצוא מקורות מחיה וכן הלאה וכן הלאה. אבל מצד שני, לא סדר גודל כזה שיכולים יכול להיכנס גואל אדם ולהתחווה, להתמע באוכלוסייה מה שקוראים, ולרצוח את ולהרוג את הרוצח. רואים שעיר המקלט היא צריכה להיות מקום שאנשים יוכלו לחיות בה, להשתלב בה מצד אחד, ואני אראה בהמשך, היא אמירה מאוד מעניינת של התורה על עיר המקלט מצד אחד, ומצד שני צריכה גם להגן עליהם. נגמור תכף את הפסוק הזה ואז נדלג רגע קדימה ונראה עוד נדבך בזה שהוא יעמיק את ההבנה מה זה עיר מקלט. אז למי מיועדת עיר המקלט? כן.
מה ההבדל בין רוצח למקלט?
אז עכשיו נראה את זה. ונעד שם הרוצח. עכשיו את החלק הבא צריך לקרוא מכה נפש בשגגה. זאת אומרת, כנראה שרוצח זה מכה נפש ובשגגה, זה מתאר את המעשה. רוצח כנראה זה מגדיר לא את רק את המעשה, התואר. זה בא לחדד בדיוק מה שאמרתי, את סוגיית האחריות.
כל רוצח הוא מכה נפש, ולא כל מכה נפש רוצח.
כל רוצח הוא מכה נפש, כן. אבל לא מכה נפש, אבל... לא.
לא,
עוד פעם, הרוצח הוא מגדיר את האחריות. מכה נפש מגדיר את המעשה. מה עשית? היכית נפש, הרגת אותה. ויש שני סוגים של, בתוך רוצח מתפרט, לשני סוגים של הקאת נפש. דרך הכותרת הזאת של רצח, התורה באה להגדיר את האחריות שלך על הרג הנפש. את חומרת המעשה.
אחד
המפגים יותר. אדוני, אלוהים, שהכל יהיה בדברו.
לא.
וזה מגדיר את המעשה. והתורה דרך מושג הרוצח, ותראה שלכן בכותרת המצומצמת שלה, היא קוראת לזה רק רוצח. זה חומרת נטילת הנפש. יש שני אופנים של נטילת נפש, על פי הכוונה, ניתן הגדרה, שוגד, ומזיד. רוצח הוא לא מגדיר את אופן נתינת הנפש, הוא מגדיר את האחריות, את חומרת הדבר. אחד גם מכה נפש בשגגה נקרא רוצח. נכון, והייתי חושב שרק למזיד יקראו רוצח, אומר לו, שאתה יצא מתחת ידך תקלה שבה עבדה נפש, גם אם עשית את זה בשגגה, אינך ניצל מהכותרת הנוראית הזאת של רוצח. זה שני דברים שונים, מכה נפש זה המעשה. רוצח זה האחריות לתקלה הזאת שיצאה מתחת ידה. מגלגלים חובה על ידי חייו. זה שמתחת ידך יצאה נטילת נשמה. לכן הרמב״ם קרא לזה הלכות רוצח ושמירת נפש. ההפך מרוצח, מה זה? זה שמירת נפש. יש הלכות שלמות בתורה, אני מקדים את המאוחר, אולי כדי לחדד את מה שאני לא מצליח להסביר כאן, שהן עסוקות בשמירת נפש. ההפך של רצח, זה היסוד למאמר חז"ל, כל הנותן נפש אחת מישראל, כאילו נטע עולם מלא, והפוך, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו בנה עולם מלא. יש תוספת חיים, ויש רצח, זה נטילת חיים. ונטילת החיים, גם אם אתה מסכן, שוגג, לא עשית כלום, זה רוצח. את זה באה התורה לחדד על ידי ייתור המושג הזה של רוצח. כדי למנוע, אני אגיד את זה בצורה אחרת, כדי למנוע היווצרות תרבות, בדיוק כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שבה לא התכוונתי, לא שמתי לב, הייתי שוגג, אני אתן לכם את הדוגמה יותר קיצונית לדבר הזה, היום הבן אדם עשה איזה משהו נורא, עשה איזה רוצח סדרתי, מה אומרים? יש לי עצמני, שלח אותו לפסיכיאטר. עכשיו הוא לוקח לעצמו עורכי דין בבוכתה של כסף, והם צריכים להוכיח שהוא היה בישביות זמן. בתורה אין חיה כזאת. זה לא שאם בן אדם הוא שוטה, אז זה לא מחלשים את זה בגדרי ההלכה. אבל התפיסה הבסיסית היא שהטלת האחריות הכוללת על האדם עצמו. הרבה מהסוגיות שלנו בבבא קמא, זה בדיוק הסוגיה. כל חיפוש סוגיית הפשיעה. התפיסה של התורה היא תפיסה שמטילה את האחריות בצורה מאוד חריפה על האדם, ולא נותנת פתחי מילות עד כדי כך שהיא אומרת, גם אם היכית בשגגה, גם אם רק היית שויגד, אתה תמיד תלך עם התווית הזאת של רוצח. שזה לא מגדיר את רוע הכוונה שלך, זה מגדיר את האחריות שלך. וחובת האחריות היא חובה קיצונית בתורה. יש לזה עומק מאוד יסודי, שאין כאן המקום, זה לא, זה לשיעור אמונה להסביר אותו. אבל העומק היסודי שעומד מאחוריו הוא, שבתרבות האלילית וכל התרבויות שצומחות ממנה, בסוף 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 באמת, אין עליך אחריות. אתה לא באמת אחראי. נכון, אתה בן אדם ויש לך שכל וכן הלאה וכן הלאה, אבל העולם, זה עולם של כאוס. העולם במהותו, הוא עולם שכל הסדרים שהאדם מנסה להכניס בו, הם סדרים תמיד בערבון מוגבל. באמת, זה עולם מפלצתי. זה עולם שכולם נלחמים בכולם, זה עולם של רוע ורשע. מהטבע ועד עולמו של האדם. זאת התפיסה האלילית. למה בעולם האלילי יש המון אלילים? כי כולם נלחמים בכולם, בכל הרמות, בכל הצדדים, בכל המקומות. התפיסה האלילית היא תפיסה שהעולם הוא מלחמת הכל בכל. זה מתחיל מאיתני הטבע, שהם בנויים בצורה כזאת שהמים נלחמים באש, החוף נלחם בגלים, כולם נלחמים בכולם. אין, האדם האלילי הוא לא רואה את האיזון שבמציאות, הוא רואה אוסף הכוחות שבמציאות שנלחמים אחד בשני, וככה הוא קורא את כל העולם. לכן גם הסדרים, גם הלכות הנזיקין, גם ההגדרות החוקיות של רצח או לא, זה הכל 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 איזה ניסיון נועל של התרבות האנושית לסדר את המציאות הבלתי ניתנת לשידור. את המציאות הכאוטית. ולכן באמת בעומק הנפש אי אפשר לתקן את המציאות, אי אפשר לסדר אותה, וממילא באמת בעומק החיים אתה לא באמת אחראי על הדברים.
אתה לא באמת אחראי, אתה גם לא אחראי על הנפש שלך, אתה לא אחראי על היצרים שלך. כי זה הכל, הנפש, כמו העולם, כמו החיים, הכל זה אוסף של עוצמות בלתי מרוסנות, בלתי ניתנות לשליטה. ולכן התירוץ שלא התכוונתי, לא שמתי לב, באמת הוא תירוץ אמיתי לפי העולם האלילי. כי באמת הוא מתחבר לתפיסה הבסיסית שבאמת אתה לא אחראי, כי אתה לא באמת יכול. כי בסוף האמת של האדם זה געש היצרים וגעש הכוחות שמתחבאים מאחורי הכיפה והזקן והשכל וכל הדברים האלה. תראו שהתפיסה הפרוידיאנית המאוחרת שהיא רק בת כמה מאה ומשהו שנה, היא תפיסה אלילית פר אקסלנס. לא השתנה כלום בתפיסת הנפש והאדם והעולם והחיים במשך 2,000 ו-3,000 שנה. מהתפיסה הזאת בסוף בעולם המודרני נגזרת התפיסה שבסוף באמת אתה לא אחראי למעשים שלך. שכל המאבק השכלי והאינטלקטואלי שלנו לעשות סדר במציאות, הוא נדון לכישלון. נדון לכישלון. והתורה מחדשת דבר חדש לחלוטין. יש תרי"ג מצוות, ויש דעת, ויש אחריות. ומי שלא עמד באחריות הזאת, גם אם זה בשויגג, הוא רוצח. כך ייקרא שמו. שם ירחם, נורא. ולכן שהיא נדרשת במחאות לתמצת את אמירתה מזהיר מקלט, לנוס שמה רוצח. לא לנוס שמה רוצח בשגגה. למה אתם לא מדייקים? מה, זה לא יפה? לא, לנוס שמה רוצח. זה מה שניסיתי להסביר מקודם. כי התפיסה הישראלית היא אומרת בדי, יש אדון למציאות. געש הכוחות ואוסף היצרים וכל הדברים לבסוף הכל זה טוב, הכל מתאחד למקור אלוקי אחד מסודר שיטתי. וכל תרבות התורה זה לא שאפשר לכלוא את הכוחות, שיש סדר אלוקי איך לסדר את החיים ואת הכוחות, והכי חשוב ומכוח זה יש לאדם אחריות על כוחותיו, כוחות הנפש שלו, ועל סידור המציאות. ומי שלא עמד בזה, כי אפילו שבשגגה נטל נשמה, זה רוצח. תחת זה עכשיו אנחנו מודדים, יש רמות של אחריות. טוב, מנס לעיר מקלט, מכה נפש בשגגה. מכה נפש, זה אופן המעשה. לא גונב, לא זה, מכה נפש דווקא. לא רוצח. מכה נפש. איך? בשגגה. על אף שזה בשגגה, באמת, יש מדרש שאומר בתמצית את מה שאנחנו אומרים כאן על ההגדרה הזאת, מכה נפש בשגגה. אומר, אף על כי שבשגגה, קוראים לו מכה נפש. קוראים לו גנב. ואנחנו מוסיפים על גבי הכותרת הזאת, זה התואר רוצח שהתורה שמה מלמעלה. עוד למדנו מההגדרה הזאת, ש... וזה מי שעכשיו סיים פרק שני, או לפני כן סיים פרק שני ראה את זה שמה, שההגדרה של מכה נפש בשגגה היא הגדרה מדויקת. חייב שתקדם ידיעה על מנת שתהיה מוגדר בשגגה. זה ההוא שישב עם האבן, קם, נפלה האבן, בום. בסדר? מועמד הגמרא, לא הכיר, מה אתה רוצה, הוא לא גולה. למה? לא הכיר בה. כדי שתהיה שגגה, תהיה הגדרה של שגגה, ותוכל לשלוח את הבן אדם לעיר מקלט, צריכה להיות ידיעה קודם. שימו לב שזה מחדד מה שאמרנו מקודם. אם לאדם אין ידיעה בסיסית אפילו, אין אחריות. זה חידוש שמתחדד בספר דברים. תסתכלו את ההגדרה של ספר דברים בפרק י"ט, איך? לנוס, ההגדרה שאמרנו חוזרת גם בספר דברים, היסוד. הערים האלה הם ערים שמיועדות, אומר ספר דברים פרק י"ט פסוק ג', והיה לנוס שם כל רוצח. תראו, גם כאן, עוד פעם, ההגדרה, לנוס שם כל רוצח, אלמלא היינו כבר יודעים את ספר במדבר, מה היינו אומרים, מה זה כל רוצח? גם מייזיד.
אבל באמת המייזיד גם ברכו לשם, ושם
עשו משפט. זה הלאה. אבל המטרה הכולל, בסדר? וזה דבר הרוצח. אשר ינוס שם וחי, אשר יקה את רעהו, ספר דברים, בבלי דעת. והוא לא שונא לו מתמול שלשום. ספר דברים לא משתמש במושג הזה שגגה, בכלל. הוא משתמש רק במושג הזה בבלי דעת. זה מושג מעניין, המושג הזה ספר דברים, בבלי דעת. הוא כאילו מושך להבין שמה? שמה, אדם שרצח בשגגה, הוא חסר דעת? הוא בלי דעת, מה? כאן הוא חסר ידיעה, הוא חסר כוונה. ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו לכרות, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו מהם ומת, הוא ינוס על אחת הערים האלה וחי.
זה כוונה.
זה לכאורה כוונה?
גם בדעת.
כוונה בדעת. אז רואים כאן שספר דברים הוא בחר, כאן באתי להראות את השוני המושגים, שספר דברים מתעלם כאילו ממושג השגגה של ספר במדבר, ומשתמש במושג אחר, הוא בא לחדד משהו. הוא בא לחדד דווקא את יסוד הדעת. הוא בא למשוך לכיוון שחוסר שימת לב, חוסר כוונה שנובע מאיזה חוסר שימת לב, הוא סוג של חוסר דעת.
זה לא אומר מותר למשל, שיש לו כוונה, אבל אין לו דעת.
זאת אומרת מותר.
אומר מותר.
האומר מותר, מה שהם עושים, מופיע, מותר לרצוח.
כן.
השם אומר, האומר מותר קרוב למייזידו. זה דרך אגב שזה נפקמין גם מסוגיות הלכתיות אחרות. אני הגיע אליי פעם אישה, שהיא הייתה בהליכי גירושין מזה, כבר לא גרה איתו איזה חצי שנה, יותר אפילו, עם בעלה, אבל עדיין כאילו על פי לוגות לא קיבלה גט. והיא התעוררה עם איזה מישהו, כזה מסורתית, משהו כזה, התעוררה עם מישהו, וגם הייתה איתו בחיי אישות. חיי אישות, עכשיו היא כאילו לא קיבלה גט, אז היא אסורה לבעלה ולבועלה. עכשיו היא רצתה להתחתן איתו. אחרי שקיבלה את הגט וזה, טוב, נבני לא הייתה עם ההוא, אחרי זה שלוש שנים פגשה עוד פעם את ההוא, את הבועל, ורצו להתחתן. יש דברים כאלה באוילם, יש צורס. יש צרות כאלה. נפשה בשאלתה, היא רוצה להתחתן איתו. אמרתי לה, את לא יכולה, זה אסורה לבעלה או בעלה. זה... מודה. מודה. היא מודה, הוא מודה. אין פה... קיצור, סרטים שלמים. ציצאתי לרב זלמן נחמיה גולדברג. לא רוצה לשמוע בכלל. אמרתי לו, אוימר מותר. אוימר מותר. היא אמרה, מה חשב? לא ידע. אמרתי שחשב שאני רק גרושה, זה רק נייר. תראו תפיסה של אנשים. חשבתי שהגט זה רק כאילו אני מקבל תישור רשמי כדי שאני אוכל, בגלל המעמד המשפטי שלי. היא לא הבינה שהגט הוא המיתיר שלה. לא הבינה את זה. אומר מותר, לא רוצה לשמוע את זה על מנחמיה. שום פנים ואופן. בוא, וזה, וסוגיות, דבר. לא יודע שם. גם השם יאריך את ימה, הרב אליהו, התשובה, כתובה, כלום שם. אבל בסוף ששלחתי אותה לאחד מגדולי הדיינים פה בארץ, הוא צירף כמה דברים וכמה זה וזה, ותיר אותה. אחד מגדולי הדיינים, המכהנים, לא נגיד את השם שלו, זה עולה לאתר, יהיה פה מאומות. תיר אותה. צירוף של עוד כמה דברים. אומר מתי מותר קרוב למייזיד. אומרים מדרשי ההלכה פה. זה אבא אמינה, נכון. הגמרא מביאה את זה כי אבא אמינה. היא אומרת, זה, מזה בא להפוקי בשגגה. הבשגגה כאן. אבל אומר מותר קרוב למייזיד. ספר דברים הוא מחדד שהשגגה, הביטוי הזה בבלי דעת, חוץ מזה שהוא מוסיף לנו עוד סודות בגדרי הדעת, שלא נוכל להאריך בהם כאן, הוא מחדד שהאדם שרוצח בשגגה, אם בחלק הראשון קיבלנו את ההגדרה של רוצח לעומת מכה נפש בשגגה, זה סוג של חוסר דעת. זה שוב חוזר לאותה תפיסת אחריות שדיברנו עליה מקודם. אתה יש לך דעת, יש לך אחריות. ואתה צריך להיות אחראי שמתחת ידיך לא רק שלא יצא דברים, לא רק שלא תהיה מיידית, אתה צריך להיות אחראי, יש לך אחריות גם שלא תהיה אפילו שוגג. שוגג זה לא תירוץ למה זה, שגגה זה חוסר דעת, זה ביבלי דעת. ואתה אדם, אתה בר דעת. ומשמעות הדעת שאתה צריך להיות אחראי, לא רק שלא לעשות דברים לא יפים רעים בכוונה, כמו שאומרים אצלנו. לא בכוונה. אתה אחראי שגם שגגות לא ייצאו מתחת ידיך. זה התיאור המיוחד הזה, שספר דברים נותן על הברזל העף הזה. מה אתה רוצה ממני? אני מה, אני יכולתי לדעת שתדדד? כן. יש לך דעת. ובדעת שלך אתה צריך לחשוב מה עלול לצאת מהמעשים שלך. אתה אחראי גם על השגגות.
ניהול סיכונים.
תרבות חוסר האחריות עוטפת במילים יפות את ביזיון חיי, קדושת חיי האדם שלה. קדושת חיי האדם של התרבות האלילית המודרנית עוטפת במילים יפות את הריקנות הנפשית שבה חיי כולם חוץ מחיי הם לא שווים כלום. ניהול סיכונים. לוקחים סיכונים מחושבים. לא, 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 אנחנו נותנים להם עירובים, טרקטורים, פרנסה ראיתי גם למטה. מה יהיה הבא, נגמר הזה. ניהול סיכונים. זה תרבות שבה חיי אדם עם אבק, עם כלום. זה איך אנשים עולים על הכבישים, אנשים אינטליגנטים, ברי דעת. כהן יום שכללתו לא יותר גרועה מחברו. זה בדיוק התרבות הזאת. עם החליפה ככה מאחור, התלויה, ממשרד עורכי הדין או מהפקולטה לזה, עולה על הכביש, נהיה חיה. זה בדיוק התפיסה האלילית. כי זה לא משנה מה המקצוע שלך ומה השכל שלך. מתחת מסתתרת חיה. והחיה הזאת היא בלתי ניתנת שליטה. זה תרבות מפותחת של דעת וניהול סיכוני ומחשבים וכל מיני פטנטים כאלה, אבל שבתמציתה האדם שמתחת הוא חיה. מה שמתחבא מאחור הזה, חיה שנשארה חיה. אין אמון אמיתי שאפשר את החיה הזאת לעזוב לאלף, לתקן. וזה היפוך התפיסה של התורה. שאם אתה אדם, נבראת בצלם אלוקים, אתה בר דעת, לדעת הזאת יש אחריות. תכף שדרך סוף הפרשה נגיע בחדרה לספר בראשית, תראו שספר בראשית עושה את הקישור למושג צלם האלוקים. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, לזה רומז בדיוק הפרשה. לא יחופר לה על אדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. המנגינה הזאת היא המנגינה של ספר בראשית. נחזור על רגע לפסוקים שלנו, ואחרי שהגדרנו מה הוא הרוצה, מי הולך לעיר המקלט, ומה התפיסה שעומדת מאחורי זה, גם ברמה של הגדרה מה זה רוצח, גם ברמה של הגדרה מהי האחריות, וגם מה התפיסה התרבותית, המוסרית שעומדת מאחוריה, אומרת התורה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. הערים הם מקלט מגואל אדם. נתקדם קצת. קודם כל, מכאן עולה ההגדרה, הערים הם מקלט ממה? הם לא עומדות, אין להם, כאילו מכאן לכאורה עולה שאין להם ערך של עצמם, רק פשוט אם הוא יישאר בחוץ, גואל אדם יגמור אותו. נכון? יגמור אותו, אז זה מקלט מגואל. זאת ההגדרה. ולא ימות הרוצח על ידי הגואל עד עומדו לפני העדה למשפט. אבל בהמשך רואים הגדרה טיפה אחרת. אני ממשיך לקרוא. והערים אשר תיתנו, תיתנו, שש ערי מגלת יהיה לכם. את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען. ערי מקלט יהיה לכם. שימו לב לחלוקה, היא חלוקה מאוד מעניינת. לכל ארץ ישראל ניתנו שלוש ערים. לעבר הירדן בפני עצמו ניתן אותו מספר של שלוש ערים. החז"ל למדו מכאן שהאזור ההוא היה לא להיט. איך אומרים? אזור בעל פשיעה מוגברת. גלעד, גלעד, ככה כתוב בספר הושע, קריית פועלי אבן. שם רוצחים יהלכו, משהו כזה. בהושע. בוא מסתכל את זה.
אבל לפי מה שאמרת שרוצח זה לא בהכרח בכוונה.
מעולה, רק הרמת להנחתה עכשיו. רצית לקלל ונמצאת מברך. זה בדיוק מה שאמרתי. שהתורה היא מטפלת כאן ביסוד הרבה יותר עמוק, שזה תרבות של חוסר אחריות, שבה רוצחים תחת מסווה של אי רצח. מה פתאום? אין אצלנו רוצחים. גונבים, אונסים, גוזלים, זה תרבות שלמה של... זה רק הקצה שלה. זה מה שרמזתי בתאונות הדרכים. אין רוצח, חלילה, אסור לרצוח. גם לא דתיים, לא צריך עשרת הדיברות. אנחנו אנשים נאורים. רצח, חס וחלילה. רוצחים בעיתונים, רוצחים בכבישים, רוצחים בלי לגוע. מעלים בן אדם על שולחן שבת עם הגרעינים ושוחטים אותו. אנחנו לא רוצחים, חס וחלילה, אנחנו חברה נאורה. תראו איך ספר הושע אומר את זה. הושע, זה בתרי עשר. מומלץ לקריאה. ספרים מאוד... תנ"ך הוא...
בסוף עוד לא הגענו אליו.
אתה מתקדם, אבל אתה אומר. אם אני אזכור איפה זה, אם אני... הנה, וואלה. פרק ו'. נלך למהר לסוף. פרק ו, התחלה. לכו ונשוב אל השם, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ונדעה נרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו, ויבוא הגשם לנו כמלקוש יורה ארץ. מה אעשה לך אפרים? מה אעשה לך יהודה וחסדיכם כענן בוקר? וכתל משקים הולך, הכל שטחי, רדוד. רק מגיעה השמש, הכל נידף. תרבות של רדידות, של שטחיות. על כן חצבתי בנביאים, כסח את אנשי הרוח, את אנשי התרבות, הרגתים באמרי פי. ומשפטיך אור יצא, כי חסד חפצתי ולא זבח. זה הדתיים, שלוש תפילות ביום, באים נותנים את הישרקר. שלוש תפילות ביום, מה קרה? דתי. שומר כשרות. חסד חפצתי, לא זבח. הטכנוקרטיה הדתית, גם ישעיהו מכסח אותה. למה לרוב זבחיכם? כי תבואו לראות חצריי, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי, זה הושע, ישעיה, ישע. ארבעה נביאים נתנבאו באותו פרק, הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. פשוט עשיתי לכם כבר את החידון הזה, אז אני לא אחזור על זה עוד פעם. לא לפדח אתכם בשידור חי. זו אותה תפיסה. כי חפת חסד חפתי ולא זבח, ודעת אלוהים מעולות. והמה כאדם עברו ברית, שם בגדו בי, גלעד קריית פועלי אבן, עקובה מדם. נראה בהמשך, על פי הקבלה, נראה בהמשך שזה זה, 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 זה סימון, זה ציון תרבותי. גלעד, עבר הירדן, קריית פועלי אבן. זה עיר, עיר החטאים, לא עלינו. מה? איזה אבן? עקובה מדם. הרצח, שפיכות הדמים, זה לא עוד פשע, אומר ספר הושע. גם שלושת החטאים שנחרב עליהם בית המקדש, זה לא שלושה חטאים שווים. מה נחרב את המקדש? על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. צריך לקרוא את זה ככה, על עבודה זרה, זה השורש התרבותי, האלילי. דיברתי על המקודש, שהוא מביא תרבות מלחמת הכל בכל וחוסר האחריות שנגזרת ממנה. גילוי העריות, שזה שחרור הכוחות, והשיא של ההשחתה, שפיכות דמים. אנחנו קוראים את מאמר חז"ל הזה אחרת. בדרך כלל אנחנו אומרים, מה חבר על מה נחרב את המקדש? שלושה דברים, שליש, שליש, שליש. ושלי ואין שליש על התנהגות טובה. לא, זה מקור, אופן, תוצאה. מקור תרבותי, מוסרי, רוחני, אופן, זאת אומרת, על חטא שהוא מבטא יותר מכל את שחרור הכוחות האלו, והתוצאה. שיא השחטת התרבות, שפיכות הדמים. זה הסדר בין שלושת האיסורים האלה, על פי מה שאנחנו אומרים כאן. המקור באלילות, בתמצית העבודה, בתמצית התפיסה התרבותית של העבודה זרה, האופן החיים, גילוי הריות, זה לא עוד חטא, זה אופן החיים. לכן תשימו לב, התרבות דהיום של חוסר האחריות, שלא שמתי לב, לא התכוונתי, של אי שפיות זמנית, הפריצות משתוללת, המתירנות, היא לא דבר נלווה, זה מהות התרבות. כי זה אופן החיים שבו הנפש האדם ויצריו מזדהה עם תפיסת המציאות של מלחמת הכל בכל, של השתוללות הכוחות באין אחדות מרסנת. ובחברה כזאת ובתפיסה כזאת של חוסר אחריות ושל שחרור הכוחות לאין מרסן, התוצאה תהיה חברה של שפיכות דמים. חברה של כולם עם עניבות, פרוצים בעריות, ולא שולטים אפילו על מנהלים חברות, ולא שולטים על היצרים שלהם, ורוצחים בצורה אינטליגנטית. מספיק, לא צריך, היום לא צריך לעבוד קשה. כותרת אחת מרוחה באדום בעיתון, אחרי זה יהיה, לא, בכלל זה לא יגיע למשפט, ולא זה, והתברר שלא זה, אז את הבן אדם כבר חיסלת, לא צריך לעשות כלום. לחיצה קטנה באנטר, ולופ, כל העולם! לא, זה כפר גלובלי, גלובלי, אתה רק מוריד את זה לרשת, גמרנו, לחצת על טק, לחיצת כפתור אחת, אתה רוצח בלחיצת לא, אפילו לא מקלדת, איך קוראים לה בדיד הזה? מוזרה. קליק הזה, רוצח בלחיצת אכבדה, זה לא מקרה, זה תפיסה תרבותית שלמה. אם היה זמן, הייתי מראה לכם אותה בנביאים, בכל המקרא. נגד זה כל הנלחם המקרא ונלחמים חז"ל. זה חז"ל ראו את זה כבר אז, המקרא רואה את זה. לכן השפיכות דמים שהמקרא מדבר על כל כך הרבה, על מה נחתם החורבן מימי מנשה, וגם דם הנקי מילא את ירושלים מפה לפה. כי למלא את ירושלים, חברה של שפיכת דם נקי, זה לא חטא ספציפי. זה אב טיפוס תרבותי, זה התמצית של תרבות העריות, שהיא התוצר של תרבות אלילית. זה חז"ל. הנה דבר תורה, לימי בין המצרים גם אמרנו. לימי בין המצרים, עכשיו את המקדש, לחורבן בית המקדש. הנה אמרנו דבר תורה גם לימי בין המצרים. יצא לנו. אני לא אחראי, לא התכוונתי. ברח לי. לא התכוונתי. לא, זאת אומרת, התכוונתי. עלי טוב. תראו איך הושע אומר את זה. גלעד קילה, קריאת פועלי אבן עקובה מדם. וכחכי איש, גדודים, חכי זה מלשון חך, החכי, בערבית. גדודים, חבר כהנים, דרך ירצחו שכמה. הם חוברים, המרכזי הפשע מחוברים ביניהם. שכם, מרכז עבר הירדן המערבי, מחובר למרכזי הפשע בעבר הירדן המזרחי. מי מחבר אותם? מי מעביר את הסמים? הכהנים. לא בודקים אותם, הם אנשי דת. אנשי הרוח, אנשי התרבות, בסדר? אנשי הקודש, הם הפכו לקדשה, תראו את סוף הפסוק. כי זימה עשו, הנה הזימה, הנה גילוי העריות. שפיכות הדמים וגילוי העריות הולכים ביחד. על פי מה שהסברנו מקודם במאמר חז"ל הזה, זה ברור. ומי מוביל אותם? מי שהיה אמור לתקן את החברה. תראו עכשיו את עומק העניין, לכן ערי המקלט היו איזה ערים? ערי לוויים וכהנים. לפי מה קובעים מתי יצאו הרוצחים מערי המקלט? אדמות הכהן הגדול. זה מה שספר הושע אומר, ועכשיו הכל התהפך. מי מעביר את הסמים? הכהנים. אנשי הקודש מפיצים את הקדשה, זימה עשו. ותרבות השחרור היצרים הזאת היא התוצר השיאי שלה, התמצית שלה, זה שפך הדמים הזה, זילות חיי האדם, שהיא עומד מאחורי התפיסה הזאת של חוסר האחריות. תראו איך המקרא זיהה כבר את התרבות הזאת שהולכת להיווצר, שהיא מלאה בשכל, אבל מתחתיה היצרים הגועשים מעולם לא תוקנו. והיא עוטפת את אי לקיחת האחריות שלה ב... כמו המילים פה שעודד ציטט מכל. אז זה הסברנו את בבלי דעת. עכשיו אני רוצה, תראו שזה ממשיך. פסוק ת' ז' אצלנו, ואם בכלי ברזל יקעו בימות, רוצח הוא. מות יומת הרוצח. הנה, זה המייזין. עכשיו זה פסקה של המייזין. מעבד יד אשר ימות ויקעו בימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל אדם הוא ימית את הרוצח. תראו כמה פעמים רוצה, רוצח, 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 רוצח. זה מקשה בדיוק על מה שאמרנו קודם. אם זה כל כך בולט, זה לכאורה באמת יותר משמע שרוצח, זה המייזין. אז למה חזרו על זה כל זה שאמרו גם למכה נפש גל כאו רוצח? בדיוק מה שהסברנו. כי גם השויגג, יש בו משהו מהרוצח הזה בכוונה של המייזין. שהמילה הזאת מהדהדת רוצח, 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 נכון? זה, התורה משתמשת ביותר במייזין. אבל מכאן היא לקחה את זה, ושמה את זה גם על מכה נפש משגגה בפסוק י' א'. משם כשהיא כותבת את הכותרת לנוס, שם הכל רוצח, כן, לקחה את זה מכאן. כדי להשאיר כל הזמן באוויר את האימה הזאת של הביטוי הזה רוצח גם על השגגה. ואז היא מביאה את השגגה, אני מדלג על זה בחוסר זמן. ואני רוצה עכשיו להראות הגדרה נוספת בעיר מקלט. תקלו בפסוק כ"ח. כי בעיר מקלטו ישב. אמרנו עד עכשיו שעיר המקלט מטרתה להגן על הרוצח מגואל אדם, ככה זה פשט הפסוקים עד עכשיו, או לאסוף שם את כל הרוצחים ולברור ביניהם, כמו שליאור אמר מקודם, ואת המזידים לעשות בהם דין, את השוגגים להשאיר שם. אבל תשימו לב לביטוי הבא שהוא מוסיף עוד נדבך בהבנת עיר המקלט. הוא מצא אותו גואל אדם, סליחה, ואם יצא יצא הרוצח את גבול עם מרלתו שננוס שמה, ומצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו יישב הרוצח בשגגה, אדמות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול, שימו לב לביטוי הבא, ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. מאיפה הביטוי הזה? מהיובל. כי איש אל משפחתו ואיש אל אחוזתו תשובו. הרוצח בשגגה השב אל ארץ אחוזתו הוא כמו העבד או כמו המוכר ששב אל אחוזתו. לא מעניין.
זה לא שהתחפר. היית אומר, ישב כמה...
לא, כאן אנחנו לא דנים על הדבר הזה, כאן אנחנו דנים על דבר אחר. כאילו ההוצאה, עד עכשיו הבנו, רק שהרוצח עיר המקלט, זה כאילו זה מקום הגנה. בסדר? שמים אותו בכלא כדי להגנה. מקום הגנה. כאן התורה דרך ההקבלה הלשונית הזאת, היא מראה תפיסה אחרת. היא זה גלות. חז"ל משתמשים בלשון הזה במפורש. הגולה, זה הביטוי הזה. מאיפה הביטוי הזה גולה, דרך אגב? מאיפה הוא כתוב? איפה הוא כתוב בתורה? באיזה ספר הוא כתוב? איך? לא הבנתי.
תורה
בתנ"ך. תורה בתנ"ך, מה שאתה רוצה. לא, גלות, אנחנו יודעים איפה כתוב שהרוצח בשגגה זה הוא גוילה. זה ביטוי נפוץ, נכון? אנחנו קוראים מזה. גלות, נכון? גולה? מאיפה זה? זה כתוב בתורה? בפרשה שלנו זה כתוב? לא. במדבר יוצא זה כתוב? סליחה, בדברים זה כתוב? כתוב או לא כתוב? כנראה, זה הגדרה רעה, כנראה. כתוב או לא כתוב? לא כתוב. איך? לא הבאתי? זה הדרשה. ברחה לך הדרשה. זה לא כתוב. אז מאיפה נוצר המושג הזה של מי שינוס שם, למי שנס להרי המקלט, שעיר המקלט היא כמו גלות? הבסיס של זה, זה. תראו שההגדרה שאבנס אל עיר מקלט הוא גולה, זה כבר הגדרה חדשה. זה לא עיר הגנה, זה עונש. זה מציאות, מה? לא, כי הגדרה של גלות זה אתה נעקר מארץ אחוזתך. תראו מכאן צומח הביטוי. שהתורה אומרת לנו שאחרי שהכהן הגדול ימות, הוא ישוב אל ארץ אחוזתו, זה כאותו עבד ששב אל משפחתו, שניתק מאחוזת החיים, שאתה חושב שדיברנו על המושג ארץ אחוזה, הארץ שאתה אחוז בה. ארץ ישראל היא נקראת אחוזת עולם שלנו, כי אנחנו אחוזים בה. ארץ אחוזה זה מושג שהוא מגדיר את הקשר, לא הטכני, הממוני, אלא את האחיזה. אפילו הערבים כבר למדו את זה מאיתנו. הסומות שלהם, ההצמדות, האחיזה. המושג ארץ אחוזה במקרא הראינו בשיעורי בויקרא חפה. הוא לא סתמי, הוא מוצג שזה הארץ שאנחנו אחוזים בה, והיא כביכול אחוזה בנו. הגולה ששב מעיר המקלט, הוא שב אל ארץ אחוזתו, וזה התורה אומרת, הוא הוגלה לעיר המקלט. השליחה לעיר המקלט, זה לא שיהיה לו לאן ננוס רק כדי להינצל. זה כי אדם כזה, האי-אחריות שלו, החוסר דעת שלו, הוא לא מאפשר לו להיות בארץ אחוזתו, הוא גולה למקום ששם למציאות חיים אחרת. כמו שאנחנו להבדיל, כשאנחנו לא ראויים לארץ ישראל, אנחנו גולים ממנה, מארץ אחוזתנו, ממקום חיינו. זאת הגדרה חדשה, שממנה, בחז"ל והלאה הופיע הגדרה הזאת של גלות. עשו את ההגבלה הזאת. ואחרי מות הכהן הגדול, ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. זאת השיבה. ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו שתשובו. אחרי שנותקתם, כי מחרת, כי השתעבדת. ועכשיו אתה שב. השיבה הזאת, אל ארץ אחוזתו, היא מלמדת שהיציאה אל עיר המקלט היא לא רק עיר מקלט במובן של הגנה מהרוצח, אלא היא גלות מארץ אחוזתך. כי אתה לא יכול לחיות בארץ אחוזתך. כי הקאת נפש בשגגה הזאת היא תפיסת החיים הזאת, שמשתקפת בהקאה בשגגה הזאת, היא לא מאפשרת לך לחיות במקום החיים הזה. אתה צריך לעבור למקום חיים אחר, למציאות חיים אחר. זאת עיר המקלט. עיר המקלט היא לא ארץ אחוזתך. היא מקום שאתה חי לא כדרך ארץ אחוזתך. והפוך, לארץ אחוזתך. עכשיו תבינו למה, כי אתם עוברים את הירדן. ארץ הכנען. אנחנו מוסיפים לארץ אחוזתכם. תעשו לכם הרי מקלט. כי בארץ אחוזתכם, מי שלא חי בדרך הדעת, מי שלא מבין את כובד האחריות של שמירת הנפש, לא יכול לחיות בארץ אחוזה. לכן שמתמלאת הארץ זימה ורצח, היא מקיאה, היא מחוללת גלות. עיר המקלט זה גלות בקטן. כשהארץ מתמלאת זימה ורצח, כל האומה גולה. הגלות היא כאילו עיר המקלט שלנו, עד שנוכל לשוב אל אחוזתנו. בסדר? יצא לנו כאילו קומה נוספת בהבנה של עיר המקלט. הקומה הראשונה, כמו שאמרתי, זה לנו שם הכל רוצח. זה עיר הגנה. הקומה שעולה מכאן, מהשימוש במקבילה לויקרא חפי, זה כאילו מסגרת חיים אחרת. הרוצח, הוא לא יכול לחיות בארץ האחוזה. אחרי שימות הכהן הגדול, אחרי שבן אדם יהיה כמה זמן בגלות הזאת, שוב אותו מושג שלא נזכר, לא כאן ולא בדברים. אחרי שהוא יהיה בגלות, יוכל לחזור לשוב אל ארץ אחוזתו. בסדר ההגדר? מובן? היא לא מצרפת. היא קודם כל, אתה לא יכול להיות כאן. אתה לא חי בסדרי החיים, אתה לא חי, לא הבנת את סדרי החיים שבהם חיים בארץ אחוזה. כשאתה אחוז בארץ, מתוך שאתה אחוז בהשם, תרגום צלם אלוקים, יש עליך חובת הדעת. בחובת הדעת אתה חי גם על השגגות. שפיתחת שאתה חי בצורה אחרת, אתה לא יכול לחיות כאן. אתה צריך להיות בעיר המקלט. זה לא מאסר עולם, כמו שרצו להגיד פה. מאסר עולם זה להגן על החברה מפני שהם אוהבים לעשות הקבלות ולהראות את התפיסה השיקומית של ערי המקלט מאסר עולם זה להגן על החברה מפני הרוצח. התורה לא אומרת ככה, התורה אומרת, אתה לא יכול לחיות פה. או מדיניות החיים שלך היא לא מתאימה לאופן החיים של ארץ אחוזה. שבה חיים חיי דעת, חיי אחריות קיצונית.
למה מייזיד עד קרוב? עד קרוב למייזיד בשגגה, זה לא גולה.
למה אתה שואל, למה אומר מותר, שהוא קרוב, למה הוא... ודאי, כי הוא קרוב למזיד. כי הוא קרוב למזיד כבר, כי הוא מזיד, מזיד, לא גולים. גולים רק על שגגה.
לא ראוי לגלל.
הוא
גם
עשה
מזידה.
כן, אבל יש סף, יש לבל, שממנו להכיל עליו את דיני, אתה בדיוק מטשטש את הגבולים.
בשבת אומר מותר חייו.
כן. המדרשי ההלכה פה, ממש עוסקים, זה הם המקור לסוגיה הזאת. כי כאן אתה נכנס כבר לטשטוש הגבולים בין מזיד לבין שוגג, ואתה עלול ליפול לבור אחר, שאתה מסתיר את המזיד שלך מאחורי שוגג. המדרשי ההלכה אומרים את זה ממש כאן. העושה בשגגה, העושה במזיד, ואומר בשגגה עשיתי. בדיוק המדרשים כאן אומרים את זה, תסתכל על מכה נפש בשגגה. בואו נוסיף עוד קומה. פסוק חפתת. לא להפריע לי. אחרי זה, בסוף. לא, אני רוצה להספיק, הילדים שלי יסיעו מכות, עושה מכות, רוצחים, עניינים. יד. והיו האלה לכם לחוקת עולם, לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. המושג חוקת משפט פה הוא מושג מיוחד, אבל אין לה זמן לעסוק בו. כל מכה נפש לפי עדים, ירצח את הרוצח. ועד אחד לא יענה בנפש למות. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, שהוא רשע למות. כמות יומה. ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. וזה עכשיו נכנסים לחלק שבו אני רוצה לסיים. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לאדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. מה זה המושג להחניף? אצלנו היום זה להתחנף. מה אתה מתחנף? לא תקבל. זה משהו אחר לגמרי. איפה עוד כתוב להחניף בתורה?
לא יבוא לפניו
חנף? כן, אבל זה לא בתורה. זה הפעם האחת והיחידה שהתורה משתמשת בביטוי הזה. זה מה שקוראים ביטוי יחידאי בתורה. אין עוד. זה המקום היחידי. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. מה זה נקרא להחניף את הארץ לפי התורה? כי הדם הוא יחניף את הארץ. הארץ כאן זה, מה זה? זה הקרקע? זה האדמה? לא. מה זה הארץ? כאן דרך אגב רואים את זה. תמיד אומרים קדושת הארץ, קדושת הארץ, קדושת הארץ. הארץ זה לא הארץ, זה לא הגרגרים. התורה לא רואה בנפרד את העם מהארץ. הארץ זה הארץ והעם שיושב עליה. זה החברה שחיה בארץ. לא כי אדם הוא יחניף את הארץ, את הגרגרים. את הארץ שיושב עליה העם וחי באופן מסוים. בסדר? אני מצעק על הדברים האלה כבר לאורך כל ספר במדבר. וכשלא מבינים את התפיסה הזאת, אז נגררים לכל כל הטענות, אסור מה, אסור לרדת מהשומרון. זה מסוכן מבחינה ביטחונית. ומי מפיץ את זה בכל העלונים? מתיישבי ישע. מה פתאום? זה הסיבה למה אנחנו נאחזים בשומרון, בחברון, ביהודה? מה פתאום? מה פתאום? אנחנו תנועת העבודה, ליכוד אנחנו. אין לי ארץ אחרת, ואם היה לך אז היית הולך? אפילו בקירי אתר בתולים כאלה דברים. התברברו, מה פתאום? כאן בדיוק משתרפת התפיסה. כי אדם יחניף את הארץ, זה לא הארץ הבלטות, הארץ הגרגירים, הארץ הטריטוריה. זה הארץ שחי עליה, הארץ של העם המסוים שצריך לחיות בה באופן מסוים, ואם אתה לא חי באופן הזה, אתה לא יכול לחיות פה. אתה צריך לעבור לעיר מקלט. זה ארץ שזוקקת חיים חברתיים מסוימים, ואם לא, אתה גולה לעיר מקלט. אם לא, כל האומה גולה. לעיר המקלט העולמית. זה מושגי ארץ אחרים לחלוטין, וצריך להפנים אותם. כי אחרת אתה מוצא את עצמך כשאתה מתווכח עם החברים שלך במילואים. אומר לו, מה פתאום? תבוא תראה, מרגמות, תקבלו קסמים. תראה, הנה, לא רציתם, קיבלתם באשקלון, ועוד מעט זה יגיע לאשלוט, וכבר קריית גת מתמגנת. אתם רואים? ואתה לא מבין למה החבר'ה האלה, הם לא מבינים את זה. למה הם לא מבינים? עכשיו ינפיץ להם איזה אחד חדש, ינפיץ להם עוד איזה תוכנית, התקללות, השתבללות, התחרמרות, התחררות אחת אחרת, כולם ירוצו על זה עוד פעם. ודאי, כי הבאג הוא הרבה יותר שורשי. ואתה מביא טיעונים כאלה, וטיעונים, וביטחון, וקסמים בסדרו, הנה קסמים מאוד עם בסדרו, מודיעים ברדיו שקריית גת מתמגנת כבר, ואף אחד אין פה צפה ומצפצה, ואין מהפכה. כי השורש הוא, שורש אי ההבנה הוא הרבה יותר עמוק, הוא בתפיסה שנמצאת פה. לא שאין לנו ארץ אחרת, אלא שארץ ישראל היא ארץ אחרת. ההתנהלות שלה היא אחרת, שהארץ פה זה משהו אחר, זה ארץ של עם שצריך לחיות בה באופן מסוים, ושאתה לא חי ככה, במיקרו אתה גולה, במקרו כל האומה גולה. במיקרו אתה גולה לעיר מקלט, במקרו יש אופן מסוים. שהיא מתמלאת בדם אז היא מקיאה, שהיא מתמלאת בזימה היא מקיאה. למה זה לא קורה עכשיו? תמיד שואלים אותי, שאני מלמד ספר ישעיהו, תמיד שואלים, אתה תיאורים כאלה שחורים הרע, ואתה עושה כזו אקטואליזציה מגעילה, אז למה זה לא קורה עכשיו? אני אגיד לכם למה זה לא קורה עכשיו, הסימון הזה נפל לי, מתי הוא נפל לי? נפל לי אתמול, שלימדתי בבניין שלם, הוא נפל לי בבום, פתאום ככה על מקור שלימדתי. והושע, גם בספר הושע כתוב שכנסת ישראל הרי נמשלה לאישה זונה, כי זנתה אמה מוביש ההורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותנה לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. בסדר? לכן הנה אנוכי אסך את דרכיה ואת גדרה, גדרתי את גדרה, וכן בישבתי חגה, שבה, שבתה ומועדה, וכן הלאה וכן הלאה. לכן הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר, ודיברתי על ליבה ונתתי לה שם את קרמיה וכן הלאה וכן הלאה. ביום ההוא תקראי אישי ולא תקראי עוד בעלי. והביאור הדברים הוא כזה, כשהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל בפעם הזאת, בפעם הזאת, בעת הזאת, בשיבה מהגלות השנייה, הוא מחזיר אותנו לא כמו בעלי אלא כמו אישי. להחזיק כמו בעלי זה להחזיק כמו ביציאת מצרים, לקחת טק טק ולהעביר. איפה אתה נמצא, מה המצב שלך, זה לא מעניין בכלל, כי זה השבה ניסית. להשיב כמו אישי זה לפתות, בואי, כדאי, תעלי, וזה, זה לפי האדם, לפי האישה, זה בדרך של פיתוי, של שידול, של הנאה פנימית, לא הנאה כפייתית, אלוקית, בעלותית, חיצונית. ולכן כל מה שאנחנו חווים עכשיו, הוא חלק מהשבה האישית שהקדוש ברוך הוא משיב אותנו. לא בדרך בעלות אלוקית מלמעלה, אלא בדרך אישית על פי תסבוכי הנפש שלנו. הוא משכנע אותנו לחזור לארץ. כל התסבוכת הזה מהכישלון של תלמידי הגר"א ועד דרך המציאות המסובכת הזאת של כפירה וכן הלאה וכן הלאה, היא השבה אישית. היא השבה בדרך של אישי, בדרך של פיתוי, לפי האדם, במידת ה... מידת ה... במידת ה... כל הטוב... במידת ה... מה אתם, הדין? לפי האדם, הטבע. לפי האדם ולא לפי הבורא. כשהבורא גואל לפיו, זה בעלות. זה עוד פעם, הוא גואל, הוא הבעלים, הוא האדון. מה קורה למטה? לא מעניין. הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה ונתתי לה את קרמיה משם, ופתח תקווה בית. ומעמק אחור לפתח תקווה, אמרתי נכון? לפתח תקווה. כן? זה השבה אישית. כל מה שאנחנו סובלים היום, כל התברברות בדרך, זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו על פינו ולא על פיו. לכן כדאי לסבול את האיסורים האלה. במרכאות כדאי. בסדר? זה חוזר עכשיו, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא. כי אדם הוא יחניף את הארץ, הארץ כאן, אני חוזר למה, מהסיבוב שעשיתי, הארץ כאן זה לא הארץ הקרקע. הארץ כאן זה הארץ והעם החי עליה. ותרבות האדם, תרבות הסרת האחריות הזאת, אדם כאן זה לא סתם הרצח, זה התרבות שעומדת מאחורי, היא נוגדת את התרבות שבשבילה קיבלנו את הארץ הזאת ומכוחה אנחנו יושבים עליה. הראשונים שהיו צריכים להילחם נגד תאונות הרצח בכבישים זה מתיישבי השומרון, כי הם מבינים את ערך הארץ. לא בגלל אור ירוק ואור אדום שהם אומרים, מה אתם מתעסקים כל הזמן בארץ ישראל? תתעסקו בעוד דברים. עד עכשיו כל המתנחלים רצים להתעסק בכל מיני נושאים כדי להראות יפים, להצטלם יפה בתקשורת. לא בגלל זה, אלא בגלל שמי שמבין באמת את ערכה של הארץ, והיא ארץ של עם, שגם כבש גגה הוא רוצח אצלו, הוא היה צריך להילחם בתאונות הדרכים. להילחם בתרבות הזאת, כי רק הוא יכול, מי ילחם בתרבות הדרכים? בעלי העניבות שהם מתחת לזה מאמינים בחיה שבאדם ומרימים ידיים מולה. מי הרשות למלחמה בתאונות הדרכים? שכל תרבות הטלוויזיה והזימה והפריצות והלשון הרע היא מחוללת את תרבות הדרכים, אז הם ילחמו בתאונות הדרכים? כל מה שאתה מחנך במשרד החינוך, כל משרד החינוך הזה, הוא מייצר את תאונות הדרכים. התרבות שהוא מייצר, הוא מייצר את הדבר הזה, את תרבות תאונות הדרכים, אחרי זה הוא מקים רשות למלחמה בתאונות הדרכים. יד אחת רוצה אחת ויד השנייה קוברת. מי שמבין את ערכה של הארץ, מי שמבין שהארץ זה הארץ והעם אשר עליה באופן החיים המסוים, הוא יכול להרים את דגל האחריות על העגל. זה החידוש. כי אדם הוא יחניף את הארץ. כי הוא התמצית של הריקוד של התרבות, תרבות היצרים המשוחררת הזו. שבשיאה מותר לי גם לסלק אותך מהדרך אם אתה מפריע לי. הביאור של מושג ההכנפה הזאת וההקשר הזה, פה הוא לא מופיע, בתורה הביטוי הזה, זה הפעם היחידה שהביטוי ההכנפה הזה מופיע. מי שאנחנו לומדים מהם את המשמעות של הדבר הזה ואת היישום של מה שאמרתי הרגע, ושעל זה החורבן, זה הנביא ישעיהו וירמיהו. אבל הכי בולט זה בירמיהו דווקא. בירמיהו, נביא החורבן. תסתכלו בירמיהו ג' ובזה נסיים. אני לא רוצה להסתכל על השעון, אני לא רוצה לדעת איזה חורבן אני, משפחתי אני עושה. עכשיו תבין. מה שכן הבנת, שזה א', זה לא מה שאתה מכיר להתחנף היום, וכן הבנת שזה בתורה זה ביטוי מיוחד. זה כבר הבנה. אתה רוצה ישר שיתנו לך את ההגדרה לפה, מילון. ואני מלמד אותך איך להגדיר גם בלי הגדרות. להגדיר קודם על דרך השלילה, ואז למצוא את זה. וירמיהו ג' בפרק ג' הוא סתם תקוע בו באמצע, לכו אחורה. בית חפתת. למה תריבו אליי? כולכם פשעתם בי נאום השם. לשווי קטי את בניכם מוסר לא לקחו. אני, כל השיעור הזה זה תרגיל לקרוא איתכם נבואות חורבן. בגלל ימי בין המצרים, קצת להיכנס לאווירה, מה שנקרא. לשווי קטי את בניכם מוסר לא לקחו. אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית. הדור, אתם ראו את דבר השם. המדבר הייתי לישראל עם ארץ מאפליה. מדוע אמרו עמי רדנו ולא נבוא עוד אליך? התשכח בתולה עדיה קלה כישוריה, את תכשיטי החתונה שלה. ועמי שכחוני ימים אין מספר. מתיתי ודרכך לבקש אהבה. לכן גם את הרעות לימדת את דרכייך. גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים, נקיים. לא במחתרת מצאתים את קוקי על כל אלה. זה אין בעיה. לדרוס את החלשים? אין בעיה. מה זה? הסירון העליון כותף את כל הצמיחה הכלכלית? אין בעיה. גם בכנפייך נמצאו. דם, לא רק שפך דם, נפשות אביונים נקיים. ותרתי לרעותה, ביחד זה הולך. תרבות שמותר לשפוך את האדם, כל עוד לא תפסו אותך, היא גם התרבות שהחלה שהוא הופך לכלום. ואפשר להראות את זה בכל הנביאים, גם בנבואות החורבן המוקדמות של נביאי דור ישעיהו. ותאמרי כי ניקיתי, עכשיו אפו ממני. הנני נשפט אותך לאומרך, לא חטאתי. זה עוד מרכיב תרבותי. מה, אנחנו? למה? מה עשיתי? מה עשיתי? מה הבעיה? מה תזלי מאוד לשנות את דרכך? גם אם מצרים תבושי כאשר בושת מאשור. גם את זה תצאי וידייך על ראשך עם מעט השם במבטחך ולא תצליח אליהם לאמור. הנה זה בא. הן ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תכנף הארץ ההיא. ואת זנית רעים רבים, ושוב אליי נאום השם? שאי עינייך על שפעים וראי איפה לא שוכבת, שוכבת, על דרכים ישב להם כערבי במדבר, ותכניפי את הארץ בזנותייך וברעתך. וימנעו רביבים ומלכות שלא היה, כמו שכתוב בתורה, ומצח אישה זונה היה לך מאנת היקלם. הלא מעתה תקראי לי אבי אלוף נעורי אתה, הינתור לעולם אם שמור לנצח הנה דיברת ותעשי הרעות ותוכל. ואומר השם אליי בימי הושיע ומלך הרית אשר עשה משובה ישראל הולכה על כל הר גבול כתחת כל עץ רענן ותזני שם, ואומר אחרי עשותה את כל אלה אליי תשוב ולא שבה, ותרא בגודה אחותה יהודה. תרדו שתי שורות למטה, והייתה מכל זנותה ותכנף את הארץ, עוד פעם, ותנאף את האבן ואת הארץ ואת העץ. כאן בירמיהו ג' חנופה, חנופה זנות. לא סתם, על מה תכנף, מה זה החנופה הזאת? כי שלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה להישחר, הישוב אליה עוד. הלא חנוף תכנף הארץ. חניפת הארץ היא במקום שבו לא זנות רגילה, אלא מצב שבו אישה ניסד לאחד בזה שאתה הולכת לשני, חוזרת לראשון. אחד. שתיים, ירמיהו חף גימל. הוי רועים, מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתי, נאום השם. זה נבואה על הרועים, על המנהיגים. ירדתי להי, הנה ימים באים, נאום השם. מנהיגות יהודית, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימם תיוושע יהודה וישראל ישכון לנצח, לבטח, וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו. לכן הנה ימים באים, נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר הדחתים שם וישבו על אדמתם. לנביאים נשבר ליבי בקרבי, אומר ירמיהו. רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיכור וכגבר עברו יין. מפני השם ומפני דברי קודשו. כי מנעפים מלאה הארץ. כי מפני עלה עבדה הארץ. מרכיב נוסף.
עבלה.
כי מפני?
אמרת עבדה.
עבלה, סליח. כי מפני עלה. מה זה עלה? איך? כללה, שבוע, מה הכוונה שלו מפני עלה, עבלה הארץ? מה? מה הוא מתכוון? מה זה העלה הזאת? שקר. עוד. זה עלה של הנביאים רק? תקלו בהושע. עוד פעם בהושע. שגעת אותם. אנחנו ראינו את פרק ו', נכון? תקלו בדלת עכשיו. דרך אגב, השיטוט הזה בהושע, אם שמת לב ישעיה ומיכה, הוא מראה שהחורבן שבא בימי ירמיהו, צריך איזה שיעוף לעצמו להוכיח את זה, החורבן שבא בימי ירמיהו, באמת הוא היה צריך לבוא בימי ישעיהו כבר. זוכרים שלמדנו על פסח, הראינו שחזקיהו עשה תהליך של תשובה, ועשה פסח, זוכרים? הכרת ברית. זה היה נקודת המפנה שבה ישעיהו וחזקיהו עשו מהפכה רוחנית, והצליחו לעצור את החורבן. מה שירמיהו צועק לעם לעשות, אמר להם, תראו, כבר פעם אחת הצליחו, תחזרו בתשובה. אי אפשר, למה? מנשה. גזרה נגזרה בימי מנשה. על מה נגזרה הגזרה בימי מנשה? שפך אדם ענקי. לכן הרבה מהנבואות, מהניתוחים התרבותיים החברתיים האלה, של תקופת החורבן, הם באים לא רק מירמיה, הם באים גם מישעיה או מהושע. נכון? כי הסרט, פעם ראשונה, היה בימי ישעיה. ואם מלא חזקיהו, שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, ואם מלא ישעיהו, שעשו מהפכה רוחנית תרבותית, החורבן היה קורה בימי ישעיה. לכן יושיהו עושה פסח כמו חזקיהו. כי הוא עושה אותו תהליך של תשובה, אבל אז זה כבר בלתי הפיך. זאת אומרת, חייב להיות חורבן. באיזה רמה? זה כבר שאלה אחרת של רמת התשובה. אבל יושיהו שונה מחזקיהו בזה שאחרת אצל יושיהו בהכרח יהיה חורבן. אי אפשר להשיב את הגזרה. כמה החורבן יהיה חריף? על זה התשובה בתקופת ירמיהו. כי זו שאלה. למה ירמיהו קורא לתשובה? הרי כתוב בפורש במלאכים מדברי הימים, נגזרה הגזרה בימי מנשה. אז מה יש לה? על מה אתה קורא לתשובה? זהו, נגזרה, אינני גוזר, אין, אי אפשר להשיב. התשובה היא, חורבן יהיה. כמה עמוק הוא יהיה, כמה מקיפה תהיה הגלות, האם יחרב גם בית המקדש וגם הארץ, האם גם העם וגם העם, האם רק הארץ וללא העם, זה תלוי בתשובה בתקופת ירמיה. לזה, לתשובה הזאת קורא ירמיה. חזקיהו וישעיהו והושע ועמוס ומיכה הצליחו בצורה כל כך מקיפה עד כדי שהם עצרו לגמרי. שום דבר לא נכה. אצל ירמיהו כבר אי, זה ביטי אפשר. יהיה חורבן. כמה יהיה? זאת שאלת התשובה. בסדר? תראו, הושע מסביר יותר רחב מה זה העלה הזאת של שירמיהו מדבר עליה. פרק ד' שמעו דבר השם בני ישראל, קריב להשם עם יושבי הארץ. הנה, יושבי הארץ. יושבי הארץ זה מה שהתורה קוראת כי חנפה הארץ. זה הארץ ויושביה. הארץ והעם היושב עליה. כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. זה הדעת של בבלי דעת. בבלי דעת של ספר דברים מקורו בדעת פה, בדעת הזאת. כי ארץ שאין בדעת אלוקים, אין בה חסד, אין בה חמלה, אין בה אמת, וראש הממשלה כל היום מתעסק במעטפות במקום לנהל את המדינה הזאת, שכל האויביה פתאום מרימו ראש, מה קרה? היה פה שלום במדינה הזאת, אלו. הבטיחו לנו שלום, מה? איך פתאום? הסורים, חיזבאללה, איראנים, זה, מצפון, מדרום, הלו, מה? כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. שמנסים לבנות תרבות בלי שלושת המרכיבים האלה, אז זאת התוצאה. הנביא תכף יגיד את זה, זה לא המצאה מודרנית. ככה האדם, ככה החברה האנושית בנויה, אומר הנביא, תראו. עלו וכחש, ורצוח וגנוב ונאוב, פרצו, ודמים בדמים נגעו. שמתם לב לניקוד? עוד פעם. עלו וכחש, הנה מישהו אמר פה, עלה שקר, הנה הנביא אומר את מה שמישהו זרק פה, שקר. זה תרבות הלשון. זה התרבות של הכל דיבורים. אתה אומר ולא מתכוון. אתה נשבע ואחרי זה מפר. דברים שרואים משם לא רואים מכאן. נכון, אמרתי שאני לא ארד מהגולן, אז מה? אמרתי. אמרו, אמר. הכל דיבורים. זה לא כאילו משהו צר, זה תרבות שלמה. שהמילים הם אוויר, הם כלום, הם מים. אני לא מחויב לכלום. הלא וכחש, פסיק, ורצוח וגנוב ונעוף, ככה צריך לקרוא את זה. שימו לב, זה שלושת הדיברות. רצוח וגנוב ונעוף. בתרבות של הלא וכחש, השלב הבא יהיה רצוח וגנוב ונעוף. העיקר שלא יתפסו אותך. פרצו, זה מילה בנפרד. זה לא כאילו בקטנה, בשוליים. זה בלב התרבות. פרצו. ופרצה, ופרצה, לוואי. לא, משהו אחר פורט. משהו אחר הופך להיות הזה. רצוח וגנוב ונעוף. שבאו מי? הלא וכחש. והשיא התמצית, ודמים ודמים נגעו. הרי זה חזרה, אמרו מקודם רצוח. כתוב לפני כן רצוח, אז מה זה דמים ודמים נגעו? זה בדיוק מה שאמרתי. השפיכות דמים, בעבודה זרה גילוי הראות שפיכות דמים, השפיכות דמים זה תמצית ה-state of mind התרבותי. בדמים בדמים נגעו. על כן תאבל הארץ. הנה, עלה אבלה הארץ של ירמיהו. על כן תאבל הארץ. ואומלל כל יושב בה. בחיית השדה, בעוף השמיים, גם דמי דגי הים יאספו. נו, אז זה ייפול למישהו הסימון. אומר הנביא, מה פתאום? אך איש אל ירב ואל יוכח איש. למה? כי אם הוא יגיד לה, הוא יגיד לו, בוא נסתום את הפה, מה אתה רוצה שנספר מה אתה עשית? אף אחד לא פותח את הפה. מה, מישהו אומר, מישהו מטריע? מה פתאום? כולם גנבים. אך איש אל ירב, אף אחד לא רב עם השני, לא מוכיח, ואל יוכח איש. ועמך כמריבי כהן, למה? כי האדם הפשוט והכהן, הכל אותו דבר. גונבים מלמעלה ועד למטה, רק אלה גונבים בקטן ואלה גונבים בגדול. וחשלת היום, וחשל גם נביא עמך לילה, ודמיתי עמך. והנה המילה שחוזרת של ספר הדברים, נדמו עמי, תראו מה כתוב, מבלי הדעת. הנה, בבלי דעת של ספר דברים. הבבלי דעת של ספר דברים, שקורא רוצח גם לרוצח בשגגה, הוא יודע שחברה בלי דעת סופה להגיע לכאן, לדמים בדמים נגעו, למושחתים נמאסתם, ללשון שלא אומרת כלום, לזדימה וניאוף כלגיטימיים לחלוטין. נדמו עמי מבלי הדעת, כי אתה הדעת מאסת, ואמאסך מכהן לי מלהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. כי אתה הדעת מאסת. את השורשים של התפיסה הזאת שהנביא נלחם בה, מציבה התורה בפרשיות שלנו, ברוצח מכה נפש בשגגה. בעיר המקלט כמקום גלות, לא רק מקלט לנוס שם הרוצח. בתפיסת ההכנפה, כשהיא התפיסה של סטיית האומה, החברה, מדרך האמת, מדרך הישר שלה. בזנות וברצח. בשני המרכיבים האלה, שפיכות הדמים וגילוי העריות, שהם התוצר של התרבות האלילית. שהיא אנטיתזה של תרבות הדעת של התורה. בסדר? עכשיו רוצים ככה לסיום כזה עוד איזה... עוד איזה מרכיב ככה בשביל לסיים את האקטואליזציה של הדברים, אז תסתכלו בישעיהו בפרק ה', ונצא בדיכאון מוחלט לשבת הבא עלינו לטובה. נכנס אב, צריך למעט בשמחה, אז אנחנו מקיימים את זה כפשוטו. ספר ישעיהו אומר ספר ישעיהו בפרק ה' בפסוק י' א'. הוא מתאר את אותה תרבות חברתית שדיברנו עליה, אותה צורה של חיים חברתיים, החל מפסוק ח'. הוי מגיעי בית בבית, שדה בשדה יקריבו. כל אחד מקבל 600 מטר מרובע, חצי דונם, חונק אותו במטראז', חבל לך על הזמן, ועוד מוציא אחרי זה בעירייה, עוד את תושרת לאיסוף בנייה, חונק את הבתים, החדר שינה של אלה, בתוך המטבח של אלה. אוי מגיעי בית בבית, שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום. אז מה אתה רוצה? אומר בהם, תראה כמה הם תופסים מקום, אתה רוצה להיות לבד, תהיה לבד, והוא שבתם לבדכם בקרב הארץ, אתם רוצים להיות לבד? אתה רוצה רק אתה להיות פה? שהבית שלך ימלא את כל היישוב? אין בעיה, תהיה לבד, שדר לך גלות קטנה. תהיה לבד. ושבתם לבדכם בקרב הארץ. באוזני השם צבאות, אומר הנביא, לא בתים רבים לשמה יהיו. גדולים וטובים, מעין יושב. הוי משכימי בבוקר, שחר ירדופו. למה? למה על הבוקר הוא צריך כוסית אחרת הוא לא מתפקד? למה הוא צריך סיגריה? בחמש בבוקר, ואם לא, הוא לא פותח את העיניים, כי מאחרי בנשף. יין ידליקם, הוא כבר מזמן חי על יין, על סם, הוא צריך משהו שידליק אותו. והיה כינור, פסוק י"א, כינור ונבל, תוף וחליל, תקנו בראש, ויין משתיהם, קפיצים את הקהילות, יאללה. ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. תראו, זה תיאור תרבותי. לאן הולכים ביום חמישי בערב? גמרת שבוע עבודה, נקראת. כל היום לילה והלילה יום, אתה עם ארצות הברית, מעביר, מניות, עניינים, השקעה. יום חמישי בערב, לאן? למועדון. יו? כינור ונבל, תוף וחליל, דופקים בראש, יין, חצי כדור אקסטזי. מדהים. התוצאה היא, אוי משכימה בבוקר, הבן אדם הוא קם בבוקר, הוא לא מסוגל לפתוח את העיניים. אם הוא לא לוקח שתי כוסיות, אם הוא לא מקבל את הסיגריה שלו, וזה בוקר אחד, עשיתי, והייתי במילואים שהייתי עם הגד, וזה בוקר אחד, אני אמרתי, קמתי בארבע כזה, שונאים אותי. התחיל את היום בארבע, מי יודע מתי הוא גומר אותו. אמרתי להם, חבר, מחר ארבע בבוקר. אומרים לי, די, 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 מה אנחנו בסדים? אמרתי להם, קיבלתם הנחה ארבע וחצי בבוקר, ומי שמאחר, אני לא יודע מה אני עושה לו. טוב, ארבע וחצי, פה, שם, שם, פה, אני רואה פתאום בחמש בבוקר, אני רואה את הנהג, הוא עומד ככה. אני אומר לו, תגיד, אתה בסדר? חמש בבוקר, תראה איזה אוויר, לא חרם. תראה איזה אוויר, תגיד, מה אתה הזה? הוא אומר לי, מה אתה משוגע? מה, איך אני יכול להתחיל את הבוקר בלי זה? אתה רואה, אתה אומר, זה פשט. אז הבנתי, פשט בישעיהו. אוי משכימה בבוקר, הוא לא יכול לפתוח את הבוקר בלי הסיגרה. לא יכול. הוא לא מתפקד. אם הרעל לא זורם בזה, אם הוא לא לוקח דרינק, כי המנוע הקיומי האמיתי של החיים, הדעת, היא כבר הפסיקה, זהו, החיים עכשיו חיים על אקשן, על ביטים, על היין, על הריצה, על הטירוף, על האקשן, אחרת מה החיים שווים? מה העבודה? מה המשפחה? מה זה? מה? הריגושים, הסיפוקים, החוויות, הסמים, האירועים, הקלאב, כל התרבות. תרבות חסרה בלי דעת, זה תרבות שהדעת הפסיקה לנהל לא רק את החיים האישיים הפרטיים ויוצאות לך שגגות מתחת לידיים. זה תרבות שלמה בלי דעת שהדעת הפסיקה לתת לה את משמעות חייה. והיא ממלאה אותה עכשיו ביין וטוף את נבל וחליל ומוזיקה וסמים וחוץ לארץ ונשים וכדורגל וספורט והכל בכל מכל כל. כי החברה והנפש התרוקנה מהדעת. תראו איך ספר ישעיהו משתמש בביטוי הזה שספר דברים. לכן, פסוק י' ג' גלה עמי, מתי גולים? בבלי דעת. הנה, הנה מה שאמרנו. עיר המקלט זה עיר גלות, כי אתה חי חיים של בלי דעת. חיים של אקסטזי, חיים של יין. לכן יצא לך שגגה מתחת היד. כי אתה חי על הסיגרה. כי הסיגרה שולטת בך ולא אתה בסיגרה. חס וחלילה, לא אמרתי שכל מי שמעשן הוא איזה. אבל זה הסכנה בתרבות הסיגריה והיין והמשתה והמועדון. הבבלי דעת שלה שמתחיל בפרט ומתחיל בדברים הקטנים בדם אחד. עזוב, זה רק סיגריה. יש עכשיו בפרסומות של לא לנהוג. עזוב, כוסית אחת. כוסית אחת לזה, כוסית אחת לזה, לזה, לזה. אחרי זה הוא עולה להגיע ונכנס בקיר. והבן אדם עבר את לבנון, ועבר את זה, ועבר את זה, והיה שם, והיה שם, בסוף נער חמד, נמרח על איזה סלע בדרך לאילת. למה? אלכוהול בדם. אתה אומר לו, אחי, זה עזב. זה state of mind תרבותי, העזוב הזה. כי מת בעומקו אומר, עזוב, החיים לא שווים כלום ממילא. זה בבלי דעת. לכן גלה עמי, מבלי דעת. זה הביטוי של ספר דברים. עכשיו נסגר המעגל לספר דברים. עכשיו נסגר המעגל מספר דברים לכל רוצח, מה כנפש בשגגה, רוצח זה המילה של מייזי. אבל התורה הלבישה אותה כן על מכה נפש בשגגה. וכשנוצרת תרבות כזאת, אז זאת ההכנפה, זאת ההזניה של האומה, של החברה, של התרבות, ההסטייה שלה מדרך החיים האמיתית שלה. זאת החנופה. אחרי זה, להתחנף, זה להתחנף, זה להיות שבוע. זה כאילו להציג פנים אחת ומאחורי זה יש דבר אחר. זאת אומרת, מה שאתה מראה כלפי חוץ, זה לא מה שנמצא בפנים. אבל ההכנפה של התורה, זה היצירת תרבות החיים שהיא סוטה מדרך החיים של ארץ אחוזה. ארץ הדעת עכשיו. ארץ הדעת. בארץ הדעת יש הרי מקלט לרוצח מכה נפש בשגגה. כי אחרת תיווצר פה חברה בלי דעת. חברה בלי דעת היא חברה מסוכנת יותר מחברה של בורים. כי זה אנשים חכמים חסרי דעת. הכי מסוכנים. כי בסוף הם, מי שיש לו דעת, הם אומרים, אתה אנכרוניסט, אתה זה, אתה סטן, תפתח לעולם, תהיה משוחרר, זכות הציבור לדעת, שוק חופשי, המון מילים שכולם מכסות על תרבות של שפך דמים מודרני. ובנימה אופטימית זו, נצא לתקן עולם ומלכות שלנו.